טוב, שלום. אני רוצה לפתוח בסגירה קצרה של מה שהיה ביום שלישי, אבל אני אומר בכנות, אני רוצה את מרכז הכובד להעביר היום מעתה נתון אל העצם הממרה והמחלוקת. זה בעצם גם מה שיהיה עיקר הסוגיה גם בהמשך, כל הראיות של הגמרא. בעצם, אני אסביר מה קצת בעצם דחף אותי כביכול להחליף את הסדר בסוגיה, או לפחות לפתוח את זה כשאלה ראשונית מרכזית. יש לנו פה בעצם שני מהלכים, הייתי אומר שתי סוגיות, שתי קריאות שעוברות לאורך מסכת בבא מציעא מדף ב' עד דף ה'. ושאלה אחת היא השאלה פשוט הפרשנית של המשנה, שלגבי המקרה של שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, המשנה מכריעה יחלוקו בשבועה. והשאלה בעצם המרכזית שמלווה אותנו מראש חודש חשוון, שלומרי, מאיפה מגיע יחלוקו בשבועה הזה? השאלה הזאת מתעוררת בין היתר, כי בכל המקומות האחרים בש"ס יש בהם ויכוח על ממון, לא מצאנו את התרכובת הזאת, מצאנו יחלוקו, מצאנו ימונח, מצאנו הרבה דברים, לא מצאנו יחלוקו בשבועה בשום מקום. ובגדול השאלה הזאת יותר מתעוררת לא רק לא מצאנו, אלא כפי שכבר נאמר פה לא מעט במסגרת הסוגיה הראשונה, הוא לכאורה סותר את עצמו סתירה פנימית יחלוקו בשבועה. כי היחלוקו בא כולו מעולם שאומר אני לא יודע מה לעשות, אין לי מושג, טוב אז אני חולק, ואילו השבועה לכאורה מה כל מטרתה? לשם המשביעים, כדי לצאת מהטקו, כדי להכריע. זה פתרון מאוד מוזר יחלוקו בשבועה. בעצם הגמרא לאורך הדפים האלה מבררת את מקור השבועה הזאת, וגם סוגייתנו עם מתן נתונה שלה היא לא רק, נכון לומר, חלק מהבירור הזה של הסוגיות של מאיפה מגיע יחלוקו בשבועה, אלא למיתו של דבר זה ההסבר הכי ראשוני שניתן על ידי ראשוני המוראים למשנה. כן, וכאן הדברים כבר ידועים, אז ממש רק סגירה מאוד מאוד קצרה. סוגיית הפתיחה פותחת מהסוף, מרב פאפה, אחרי זה מגלה לך את רבי יוחנן, ורק בדף ג' היא מתחילה לשלוף את הקלפים שיש לנו את רב חייא. כן? ודרך אחת היא לקרוא שזה הנושא המרכזי שמעסיק פה את הסוגיות, שבעצם הסדר הכרונולוגי, אם אנחנו רוצים להבין כאילו מה אירע בבתי המדרשות של המוראים, אז העמידה הראשונית מול המשנה הייתה רב חייא, רבי יוחנן עמד נגדו כדי לנטרל את ההסבר של רב חייא, רב פאפה הוא סוג של גלגול מתוך דברי רבי יוחנן, כן, כשבגדול קו פרשת המים בין רב חייא לבין השאר עובר בשאלה האם מדובר פה בשבועה שיונקת מעולם של מסכת שבועות, ששבועת מודה במקצת, או האם מדובר בשבועה שהיא באה ממקום אחר לגמרי, שהוא תקנת חכמים. מה שאני ניסיתי להביע את ההזדהות שלי ביום שלישי, זה שיותר סביר בעיניי שרב חייא התעניין בפרשנות המשנה מאשר שהוא התעסק בהלך, ולכן גם בחרתי כאילו לפתוח את הסוגיה מהתעסקות בתנא תונה. זה בעצם ציר אחד מרכזי שהולך לאורך כל הסוגיות, שסוגייתנו בעצם סוגרת את המעגל. שכן, מה מופיע בסוגיה שלנו? בצד ההצעה שתנא תונה, שרב חייא ממשיך לקרוא את משנת בבא מציעא, שנסביר עוד פעם את הקושי של רב חייא. איך אפשר לקחת מקרה שכולם צועקים אחד על השני, כולה שלי, כלומר הם כופרים בכל, הם רבים מריבה אבסולוטית, ולהפוך אותו למודה במקצת? זה בעצם השאלה. אז ניסיון ראשון היה לטעון כי התפיסה היא כמו עדות. השאלה הייתה מה קורה בניסיון השני. כן? הדברים שאני פרסתי אותם בשיעור ביום שלישי בעקבות התוספות, גם הרמב"ן והר"ן מאמצים את זה, היה בגדול שרב חייא ראה בתפיסה מעין יוצרת מצב דומה להודעה. הבעיה שהייתה לתוספות שהם לא ממש יצאו ממנה הייתה שהיות ומדובר בהודעות הדדיות בסופו של דבר, אז לכאורה מה לא קיים יותר? הוויכוח. אם אני מודה בחצי ואתה מודה בחצי, אז על מה אנחנו מתווכחים? אם אנחנו לא מתווכחים, אז מה אי אפשר להטיל?
שבועה.
אי אפשר להטיל שבועה. לכן צריך לומר איזושהי צורה יותר מעודנת, כן? הצורה היותר מעודנת הוא שאנחנו באמת מתווכחים, אבל המציאות מה כוללת בתוכה? המציאות קובעת חלוקה. בעצם הייתי אומר כך, המציאות קובעת שחלק מהתביעה שלך אתה תקבל, וכשחלק מהתביעה שלך אתה מקבל, אז זה דומה למודה במקצת, לא שאתה הודית. כן, זה העידון, ככה הריטווה מציג את זה, ככה זה גם מוצג ברן, זה עידון שלא בא לטעון שהפסקנו להתווכח, אלא בא לטעון שקיבלתי חלק ממה שטבעתי, ולכן זה דומה לשבועת מודה במקצת, זה בעיקר מתאים, נרחיב בזה בהמשך, אם בונים את שבועת מודה במקצת, על הרגליים הדבר, או על היש קייס. הנה, אני מבין שחלק מהתביעה מתממשת, זה מצדיק שבוע. כן, בגדול זה הקו ההוא, ואז בעצם ההילך הוא לא הנושא של רבחיה, כי בהילך רגיל, מה אני עושה? יש הודעה, והשאלה אם ההילך מנטרל את ההודעה. במקרה של המשנה זה ממש הפוך. במקרה של המשנה הוא היה מקרה בלי הודעה, ומה שרבחיה חיפש במשנה זה איך אני אייצר הודעה, אם התפיסה ייצרה את ההודעה, אבל אם התפיסה מייצרת הודעה, אז מה גם אני בהכרח נקטתי עמדה באיזו שאלה? אני חייב לומר שהילך
חייב.
אני חייב לומר את זה, אחרת איך תפיסה תייצר שבועה. אבל בגדול, רבחי עצמו, אני חוזר על הקו לאור דברי התוספות והראשונים שולחים בעקבותיהם, שגם מתקנים את הדברים קצת, מעדלים אותם. הם קוראים את התנא תונה כרבחי כמתמודד עם בעיית פרשנות המשנה, וזו כאמור הפרשנות הקדומה למשנה, ניסיון לקרוא אותה כמעין דבר מקצת. במובן הזה זה נורא נורא דומה לרבחיה כמה הייתה, מאוד מאוד דומה לרבחיה כמה הייתה. בסופו של דבר אולי מאלף לראות את האופן שבו הגמרא סוגרת את זה, כי הגמרא שואלת על רב ששת גבל, מה רב ששת, מה תעשה עם המשנה? אז מה רב ששת עונה? תקנת חכמים. מה מיד עושה הגמרא? גם רבחיה תקנת חכמים. ומה שלא מובן בסוגיה, הוא לגמרי נראה מעופל, הוא למה, מה העביר את רבחיה כל כך בקלות לתקנת חכמים? למה לא להגיד, רבחיה אומר שזה שבועה מודל המקצת, ורב ששת חושב שזה תקנת חכמים, כאילו, הגמרא נורא נורא בקלות מעבירה אותו לתקנת חכמים.
זה לא מסתדר
עם הפרחה. עם איזה פרחה זה לא מסתדר?
עם הרבחיה
קרויתה. אבל פה הלכו ברבחיה בטרייתה.
נכון, אבל זה...
אז כאן עידן אומר דבר נכון שדומני שעומד בשורש דברי רשי, ואולי אני לא יודע אם רשי זאת הסיבה שרשי בחר לומר את זה, אבל מה שעידן בעצם אומר הוא אותה פרחה לרבחיה כמה הייתה גם פרחה את רבחיה, היא גם פרחה את רבחיה. בסופו של דבר למה הגמרא מגיעה להיגד של רבחיה זה חייב להיות תקנת חכמים? כי רבחיה הקריאה שלו את המשנה היא נדחתה. היי, ברבחיה בתרייתא זה לא מופיע, התשובה היא מופיעה ברבחיה כמה הייתה. עכשיו, יכול להיות שזה בחלק מה שעומד בשורש הדברים המשונים של רשי. כי מה היו הדברים המשונים של רשי? הוא הסביר שהקריאה של רבחיה את המשנה בנויה, גם ברבחיה בתרייתא, בנויה בחלקה על רבחיה כמה הייתה. אני רוצה לחזור על ההסבר. למה? כי ברבחיה בתרייתא בממרה יש שני חלקים. חלק ראשון אני מודה במקצת, וחלק שני אני הילך. אמר רשי, אם תנא תונה, אז מה אני חייב לחפש במשנה הזאת? הודעה במקצת והילך. איפה נמצאת הודעה במקצת? אז לכן רשי השתמש ברבחיה כמה הייתה, שמה סיפק לו? את ההודעה במקצת, ויש לי גם את ההילך, ולכן הוא תנא תונה. רק מה הבעיה שקופצים עליו כל הראשונים? רבונו של עולם, אתה נמצא בגמרא שכבר דחתה את רבחיה כמה הייתה, אז איך היא תשתמש ברבחיה כמה הייתה כדי לתרץ? וכן בעצם חייבים להגיד ברשי, זה דבר הכרחי, שהשלב הזה של התנא תונה של רבחיה בתרייתא הוא באמת שונה מהותית מהתוספות, שזה חלק ממהלך שמנסה לתרץ, אלא זה, הוא כנראה לא מכיר או מתעלם, אפשר להגיד את זה בכמה צורות. צורה אחת שנראתה לי הכי משכנעת, מופיע בריטווה, שם הריטווה אומר שכביכול הגמרא כאן היא תרום הקושיה. כביכול היא תרום הקושיה.
איך מבינים את זה?
בעצם אני אגיד לך את האמת. הרבה מאוד ממה שעולה כאן בדיונים בשלושה הימים האחרונים, זה נוגע לשאלות יסוד של איך אתה קורא, בשאלה של איך קוראים גמרא. כן? ואני אסביר קצת את הדברים. ביום שלישי הדיון מאוד גלש לשאלה של האם כשיש ממרה אתה בהכרח אומר לעצמך אלו המילים שיצאו מהפה של רבי חייא. הזכרתי ששם פרידמן וכל האסכולה של ההפרדה בין סתמה לממרות, זה באחד מהיסודות הגדולים שהם משוכנעים בו, שהממרות היסטוריות והסתמה לא. לי יש גמרא אחרת, אני אומר לכם בכנות, לי יש גמרא שבה האורחים הם אלה שמסגננים את הכל, הם גם מסגננים את הממרות. אני לא מאמין שהממרות הם נשמרו היסטורית וכל השאר זז. ברגע שהדברים זזים, זה הכל זז. לכן אני אוהב לקרוא את הגמרא לא קריאה היסטורית אלא קריאה ספרותית. נכון, ממרה הוא שונה מפרשנות, אבל זה לא נראה לי שזה מהמאה השלישית וזה מהמאה השישית, זה נראה לי פשוט לא מדויק. כל מי שלומד גמרא יודע כמה האורחים מעורבים גם בסגנון הדברים, ולכן הדברים שהצעתי ביום שלישי היו בנויים על ההנחה הזאת. פה אתה מעלה שאלה אחרת, שאני מגלה סוגיה שהסוגיה ארוכה אחד אחרי השני, והיא מוצגת כפתרון, אין זה אומר שהוא נכתב או נערך בזיקה לראשון. או אם אני אומר, יש פה שתי סוגיות שנשנו, והגמרא חיברה אותם יחד. בעצם ההנחה של הריטב"א היא שהתקיימו במקביל, כלומר ברש"י, ההנחה שלו היא שונה מכל מה שאני תיארתי. שבמקביל, כאילו התקיימו, היו שתי מימות של רב חייא, אז במקביל מה התקיים? התקיים דיון של תנא תונה. ובשלב שהתקיים הדיון בתחילת החטיבה של רב חייא בתרייתא, הוא עדיין הסתמך על רב חייא קמייתא שלא נפרח. בסופו של דבר, אז איך עורכי הגמרא מביאים את רב חייא בתרייתא כתירוץ לקושה על רב חייא קמייתא? התשובה היא בגלל המעבר לסוף שהוא התקנת חכמים. כלומר בעצם הטענה, זה כולם אומרים ברש"י, השאלה היא איך לקרוא את שלבי הביניים. הטענה היא שרש"י דבריו רק יכולים להניח שמה שבאמת מתרץ את הקושייה על רב חייא קמייתא זה לא התנא תונה של רב חייא בתרייתא, כי הוא מסתמך גם על רב חייא קמייתא. אני חייב לומר שמסתמכים על הסוף שהוא תקנת חכמים, זה בגדול. אלא השאלה היא מה קורה בדרך. הריטב"א אומר בדרך השלב הראשון הוא גם תרום הקושייה, או בלשון אחרת, אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, מה הביא את רבי חייא לתקנת חכמים לפי סוגייתנו? התשובה שהריטב"א היה נותן לי בדרש שהיא, מה העביר? הקושה שהייתה רב חייא קמייתא, כי בגלל שרב חייא בתרייתא הסתמך בתנא תונה רב חייא קמייתא, הקושה לרב חייא קמייתא היא גם קושה רב חייא בתרייתא, לכן זה מה שהעביר, מה קושה אמיתית העביר את תנאי חכמים. כן, הרמב"ן לא היה מפורט כמו הריטב"א, אז הרמב"ן לפני הריטב"א, אז מה הרמב"ן רק אמר? כן, בגדול מסתמכים על הסוף. הוא לא מסביר הרמב"ן אבל מה קרה בהתחלה, אז הריטב"א מציע מה קרה בהתחלה, הוא כאילו נערך בנפרד. בסדר? בגדול הריטב"א גם ממשיך ואומר של רש"י חייבים להניח שהתקנת חכמים היא יכולה להיות רק לפי רב חייא בתרייתא, לא לפי רב חייא קמייתא, כי בעצם לפי רש"י מה התירוץ על הקושיה של הגמרא על תנא תונה רב חייא קמייתא? אז מה זה השבועה של המשנה שלנו? אז מה התשובה? תקנת חכמים. אם רב חייא בתרייתא התנא תונה הסתמך כולו על רב חייא קמייתא והוא נדחה, אז יוצא שהתשובה ישר היא תקנת חכמים. זו בעצם התשובה לשאלה. אבל אם זה כך, אז תגיד ישר תקנת חכמים אחרי רב חייא קמייתא, מה היית צריך להביא את רב חייא בתרייתא? לכן אומר הריטב"א שלדעתו תקנת חכמים מתאפשרת רק ברב חייא בתרייתא ולא ברב חייא קמייתא, והוא גם מסביר למה. ההסבר הוא מאוד פשוט, כי מה טוענת הגמרא? תקנה של רב חייא קמייתא, שרב חייא צריכה להיות בנויה על כאין דאורייתא. שמה קורה ברב חייא קמייתא לבד? אז אם אני מסתמך על העדים, אין מקום למה?
לשבועה.
אם אני לא מסתמך על העדים, גם אין מקום לשבועה. כי אתם כופרים בכל, אז לכן אי אפשר לתקן תקנה. לעומת זאת, מה קורה ברב חייא בתרייתא? אני יוצר מצב כזה, אני יכול לומר לעצמי, התפיסות לבד לא מעוות מספיק עילה למה? להגיד שאני יודע כל מה שקרה, כי הם לא כמו עדים. צד שני, התפיסה לבד מספיקה לומר שיש מקום לחייב שבועה, כי אתה מחייב חלק מהתביעה. לכן תקנת חכמים מתאפשרת רק ברב חייא בתרייתא. אבל בגדול, אליבא דרש"י, מדובר ממש שתי מאמרות, שניהם יוחסו למשנה, אלא מיתו של דבר זה שני דיונים מקבילים. כלומר, כל המהלך שאני תיארתי בשיעור ביום שלישי היה שרב חייא בתרייתא בא תגיד בחייא קמייתא, זה תוספות, זה הרמב"ן, וזה הרבה ראשונים. לפי רש"י מדובר, ככה מסביר הריטב"א, בשני דיונים מקבילים, שבסופו של דבר מה המסקנה שהגמרא מגיעה בעקבות קושייה? לאיזה מסקנה הגמרא מגיעה? שאי אפשר לפרש את משנתנו מדין שבועת מודה במקצת, אין לי ברירה אלא לפרש את משנתנו מדין מה? מדין תקנת חכמים. אבל בסופו של דבר הסוגיה, בוא נגיד ככה, כל המהלך מדף ב' עד דף ה', הוא בסופו של דבר מה כולו מכריז, שהיה מי שחשב שהשבועה של משנתנו בנויה על מודה במקצת, זו טעות לחשוב שאפילו הוא חשב ככה. בסופו של דבר גם אותו חכם, זה תקנת חכמים שבנויה על כאין דאורייתא. בסופו של דבר סוגיית בבא מציע מכריעה חד משמעית שכל משנתנו בנויה על תקנה. כן, עידן, בבקשה.
אם אפשר לחזור לרש"י שנייה.
כן, בבקשה.
אני לא הבנתי כל כך. אני חשבתי ש... גם ככה ראיתי מכל הראשונים שכמעט אמרו שיש קודם מה רש"י אומר, והם אומרים שכל העניין של תקנת חכמים מגיע כתגובה לרב ששת, לא כפתירה לפרחה של הגמרא לרבי חייא קמייתא. אבל אם מסבירים שתקנת חכמים על פי רש"י הוא כן כתגובה לפרחה של הגמרא, אז לא צריך לקשר בין רבי חייא קמייתא לבטרייתא. כאילו לא צריך להגיד שזה מהלך נפרד, ורשתקווה יגיד שזה מהלך בלי ששמעו את הפירה, כי זה עונה טוב.
ולכן סוף דברי הריטב"א, שלפי רב חייא קמייתא לא היה אפשר על בסיס רב חייא קמייתא לבד לתקן תקנת חכמים. כי בעצם מה השאלה המתבקשת בביאור של רש"י? אז למה הביאו אותו בחייא בטרייתא?
אני אסביר את העניין, אני אעשה סיבוב בלוח. כן? היה לנו רב חייא קמייתא עם תנא תונה. מה קרה לתנא תונה? נדחה.
עכשיו השאלה היא מה, איך לראות את מהלך הסוגיה. לתוספות, בוא נראה מה התוספות אומרים, שכתשובה לדחייה הבאנו את הבחייה בטרייתא, שהקושיה שהייתה קשה על הבחייה קמייתא לא קשה עליו. למה? כי הבחייה קמייתא טען שזה עדות, והבחייה בטרייתא טוען שזה הודעה. הקושיה שהקשנו עליהם לא קשה, כמו זה בא כדי לתרץ את הקושיה, זה רצף. רק מה התוספות מסתבכים, זה לא לגמרי הולך להם, נכון? דווקא ראשוני ספרד יותר מחליקים את זה, אבל בגלל כי ראשוני ספרד לא אומרים זה כאילו ממש הודעת, כמו ראשוני ספרד מייצרים שאתה גובה חלק מהתביעה בלי להודות. כלומר, אז הוויכוח ממשיך, כי הקושיה הגדולה היא בגלל ההדדיות של שניים אוחזים בטלית, אז בעצם המקרה כולו כוסה, העדים כיסו את הכל, הודעה כיסתה את הכל. אז בעצם מה שאני חייב לעשות הוא לשמר שלמרות שזה נחשב כהודעה לחייב שבועה, אבל זה לא נחשב שאין ויכוח, ולכן אפשר להשביע. בסדר? כי בכל שבועה מודה מקצת יש ויכוח על חצי. פה הרי יש הודעות הדדיות, תפיסות הדדיות. אבל לפי תוספות התרשים זרימה של הסוגיה הוא שאתה נתון שהרבחי הקמה הייתה נדחה, החלפתי אותו ואתה נתון שהרבחי הבטרה הייתה, והאמת היא שזה לא נדחה. פתאום מה אומרת הגמרא? רב ששת אומר תקנת חכמים, ואז אני חוזר לשאלה שלי, מה העביר כל כך בקלות את רבי חייא גם כן לתקנת חכמים? לפי רש"י לעומת זאת יש תרשים זרימה אחר לגמרי. רב חייא בטרייתא הוא לא נאמר אחרי התחייה כניסיון לתרץ אותו, לפי רש"י רב חייא בטרייתא נאמר במקביל לרב חייא קמייתא. רב חייא יש לו שתי ממרות, ממרה אחת הממרה של העדים, ממרה שנייה ממרת הלך. עכשיו תפקיד התנא תונה הוא לא להיות לב הדיון. כלומר, לפי התיאור הראשון שתיארתי בתוספות שאני כבר ציינתי, לדעתי זה הכי הגיוני שהבקיעה מפרש את המשנה, אבל אם זה ככה, התנא תונה הוא לב הסוגיה, הוא לב הדיון הראשוני. הדיון הראשוני ניסה לפצח את הסוד איך שני יהודים שכופרים בכל נשבעים שניהם שבועה בודה מקצת, איך זה יכול להיות. הממרות מובאות כניסיון להסביר את המשנה. בסדר? זה תרשים זרימה אחת. לפי רש"י זה לא ככה. הלב של הנושא הוא רב חייא, היה לו כל מיני חידושי תורה בענייני מודה במקצת, גם בבעל המור אתמול ראינו את זה, יש לו חידושי תורה. ותפקיד התנא תונה הוא לא להציע פרשנות למשנה, תפקיד התנא תונה מהו? להוכיח את הממרה, להביא הוכחה מהמשנה שהממרה שלי צודקת. עכשיו שני הדיונים האלה התנהלו במקביל, וכשרב חייא בטרייתא גם אמר תנא תונה, הוא הסתמך בשלב הראשוני של הדברים על ההנחה שזה גם תנא תונה לרב חייא קמייתא. בלשון אחרת, משנה בבא מציע מכילה בתוכה, בעצם במקרה הזה מכילה בתוכה את שתי הממרות של רב חייא. זו הייתה ההנחה. איך היא מכילה את שתי הממרות? כי היא גם מכילה הודעה, והיא גם מכילה מקרה של הודעה בהילך. ולכן כשהגמרא טענה תנא תונה, היא הסתמכה על רבחי הקמאית, רבחי הקמאית סיפק את ההודעה, רבחי הבטאית סיפק את הראיה לחידוש של אילך, שפה במשנה הוא לא מובא כדי לתרץ איך קויפר בכל הופך להיות מודה במקצת, כי איך קויפר בכל הופך להיות מודה במקצת? על ידי העדים, על ידי רבחי הקמאית. הוא בא כמו הקלאסיקה של רבחי הבטאית, יש הודעה והאילך בא לנטרל את ההודעה, כן? ואז הקושיה הזאת שנדחית היא בעצם דוחה גם את זה, גם זה קורס יחד עם זה מאותה קושייה, כי כל התנא תונה הסתמך על מה? על רבחי הקמאיתא. כשרבחי הקמאיתא קרס גם הוא קורס, כן, בסוגיה הרי זה לא ככה, וכאילו צריך להזיח לפי רש"י, לפי טענת הריטב"א צריך להזיח את רבחי הבטאית לפה, ליצור אותו במקביל, את הדחייה צריך להזיז לפה גם אחרי רבחי הבטאית, ואז באה בעצם התשובה לשאלה, ומה היא התשובה? תקנת חכמים. רק מה היא טענת הריטב"א? אם תקנת חכמים יכולה גם להסביר את רבחי הקמאית, אולי גם רבחי הקמאית יסביר את המשנה שהיא מדין תקנת חכמים, אז למה הגמרא הייתה צריכה להביא את זה? שתגיד פה, מה היא תגיד? תקנת חכמים. הריטב"א מביא דעה שאמרה, ברגע שהכנסתי תקנת חכמים, חכמים שיעשו מה בראש שלהם. חכמים יכולים גם ברבחי הקמאית לתקן שבועה. אומר הריטב"א, זה לא מובן הדבר הזה. למה הוא לא מובן? הוא לא מובן כי אם כך הקטע הזה היה מיותר, כי הקטע הזה לרש"י היות ובונה הוא לא תורם כלום בישכמה לתוספות. למה רבחי הבטאית הובא? כי הוא הובא כדי לתרץ את הקושייה, אבל לפי רש"י שהוא מסתמך רק המיתה הוא לא תורם כלום, אלא אם כן מה אני אניח שהתקנת חכמים היא רק לפי רבחי הבטאית. והוא גם מסביר עכשיו למה, אני מסביר למה, כי מה הייתה הקושייה על רבחי הקמאיתא? ברגע שתיארת אותו כעדות, יוצא שכל המקרה כוסה על ידי עדים, וכל המקרה כוסה על ידי עדים, מה תאמר התקנה? התקנה יכולה לומר ככה, יש לי פה עדים ואני עדיין מתקן שבועה, אפשר לתקן דבר כזה? שיש דבר שיש עליו עדים ואתה משבע עליו ואתה משוגע? זה דבר לא הגיוני. אז מה נאמר לעצמנו? שאני לא מחשיב את התפיסה כעדים. אז איפה יש פה מודל המקצת? אין פה שום תשתית לחייב, כי כל השאלה ברבחי הקמאיתא סובב סביב השאלה אם תפיסה היא כמו עדים או לא. אם תפיסה היא כמו עדים אז אי אפשר להשביע, ואם היא לא כמו עדים גם אי אפשר להשביע, לכן לא שייך תקנת חכמים על תפיס רבחי הקמאיתא. אבל ברבחי הבטאיתא שהוא לא אומר יש עדים, רבחי הבטאיתא אומר שמה יש פה ויכוח בין שני אנשים שממשיכים להתווכח, אבל זה שהוא זוכה בחלק, מה הוא עוזר לו לגבות את ממונו? נשאר מקום, מתקן שבועו, יכול להיות דומה לשבועה דאורייתא, מבחינת התשתית שיש ויכוח, שיש מה להשביע. בסדר, בגדול זה המהלך, אני רוצה רק לסכם, אני רוצה עכשיו לעזוב את זה ברשותכם. כן, בבקשה.
אני רוצה לחזור כאן על איך המחירה שקושרת למחירה בטאית לקמאיתא. למה הוא סובב את המחירה שלי?
כי בהילך, תחזור לממרה, בהילך יש שני חלקים למקרה. חלק ראשון, הודעה במקצת.
וחלק שני,
הילך. אמר רש"י, אם אתה טוען שבמשנה מופיע הילך, איך הוא צריך להופיע? עם שני החלקים. אז רבחי הקמאיתא סיפק שיש הודעה במקצת, ואחרי זה ניתנתי גם יש אילך, לכן רש"י השתמש ברבחי הקמאיתא.
ולפי רש"י מה יהיה אילך בעצם?
התפיסה היא אילך, כי החפץ כבר נמצא אצלו, זה אילך, זה אילך קלאסי.
מה המקצת האילך? התפיסה היא כבר
משתמש ברבחי הקמאיתא. לא, התפיסה עושה שני דברים, א' היא כמו עדים, ולכן יש הודעה במקצת, ב' היא אילך. אבל לפי רש"י במשנה חיפשו את ההילך הקלאסי, כלומר אני חוזר, לפי רש"י וגם בבעל המור שלמדנו צריך להבין אלו סוגיות שהם קוראים אותם כעוסקות בממות של רבחיה, המשנה מובד ברקע כשאלה אם יש ראיה או אין ראיה. לעומת זאת אני חוזר, לפי סיעה שלמה בראשונים מסתבר שהתמונה היא הפוכה, הסוגיה שואלת תנא תונה, כלומר היא מנסה להבין את המשנה, והממרות בעצם נגזרות, כלומר אם יש משנה שמתארת שניים אוחזים בתלית והם נשבעים, זה מלמד אותי, זה מחדש חידושים בלכות מודה במקצת, זה מה שהוא עושה, הסדר הוא הפוך, הממרות נלמדו מפרשנות המשנה ולא ההפך. אז בגדול זו מחלוקת אדירה מאוד בין הראשונים, ודעתי כבר חיוויתי שיותר סביר שהדיון היסודי התחיל בפרשנות של המשנה ולא ההפך, לא היה משנה, הייתה הטריגר לדיונים האלה. בסופו של דבר, מה שאפשר להגיד לסוגיה את בבא מציע, זה את הדבר הפשוט הבא. מה שנגיע לפרשנות המשנה, הסוגיה הכריעה חד משמעית, שהיא דוחה בשתי ידיים את האפשרות שמשנת בבא מציע היא שבועת מודרן מקצת. היא דוחה אותו לחלוטין, היא אפילו טוענת שרבחי אף פעם לא, שהוא אף פעם לא חשב ככה. ומה שאני רוצה רק להשלים, זה לא רק בגלל הקושיה לרשי שדחה את זה, בתוספות, בוא נחזור עליהם, לפי תוספות, לא הייתה שום קושיה על הקריאה שרבחי הבטרייתא במשנה. אז למה זה נדחה? אז אני חושב שהוא נדחה בעיקר, כי הגמרא עצמה באמת מאמצת אל חיקה את מה? את רבששת, או יותר דיוק את רבי יוחנן. בסופו של דבר, סוגיית בבא מציע מבית הדי צועקת, זה לא שבועת מודל מקצת. מצד שני, הממרות של הבחייה, שסיכוי טוב שהם נגזרו מהקריאה שלו במשנה, מה הגמרא טוענת לגביהם? שפה יש מקום לדיון. רבחייה כמה הייתה היא מסכימה, ורבחייה בתרה הייתה היא מציגה. היא מציגה מחלוקת. כלומר, אולי דברי רבחייה נגזרו מהמשנה, הגמרא דוחה את פרשנות רבחייה למשנה, או ליתר דיוק, מסבירה את רבחייה כך שגם הוא תקנת חכמים, זה מוכרע. מצד שני, הממרות שלו הם ממרות שהתקיימו. בעצם מה חוויית הלומדים שלנו, שלומדים בבא מציע? אנחנו כאילו נמצאים בשני, הייתי אומר, זרימות של דיון. תרשים זרימה, אחד הוא לשאול כל הזמן מה המשנה אומרת, וכאן הסוגיה אנטי רבחייה. תרשים שני הוא לשאול בבחינה למדנית על היסודות של דיני יום עולם מוטל בספק, על מודל במקצת, על ויכוחים, וכאן רבחייה יצר אג'נדה שהתקבלה. אנחנו דנים בדברים של רבחייה. בעצם הפרדה בין רבחייה כפרשן לבין רבחייה כבעל הלכה שאומר ממרות. לכן אנחנו נעזוב עכשיו ברשותכם את הנושא הזה של התנא תונה, הפרשנות של המשנה. אנחנו נזרום עם התלמוד הבבלי שהכריע שהוא מקבל חד משמעית את הפרשנות של רבי יוחנן, ואנחנו עכשיו נזרום לדיון של הילך עצמו. מה זה הילך? מה בעצם השאלה שמועמדת פה למבחן? מי פה רוצה לשאול?
הקריאה שלפי הקריאה שברה, המשנה שלנו היא כמו ההילך של הרביחייה, וכמו שפה זה תקנתכם, גם ההילך של הרביחייה זה תקנת חכמים. כן? זה הקריאה בעצם?
מה? לא הבנתי.
לפי הקריאה שאומרת
הקריאה הסופית של הגמרא, אז הגמרא אומרת ככה, משנת בבא מציע היא תקנת חכמים. משנת בבא מציע היא לא יכול להיות על פי דיני מודרי המקצת לקחת בני אדם שכופרים בכל שניהם אחד בשני ולהגיד שהם חייבים שבועה. זה לא יכול להיות. זה תקנת חכמים, או רבי יוחנן, אני חוזר, שלאנשים לא יתקפו אחד את השני. ראינו גם את רב פאפה, זה נגיד מורה היתר. כבר עסקנו בזה, נכון? עכשיו, איך זה בכל זאת נקשר להילך, ומהווה בסיס להילך? כי הטענה שהגמרא מייחסת לרבחי הטענה הבאה, זו טענה שהעולם של בריסק מאוד מאוד מסביר אותו. העולם של בריסק הרי מניח שלהלכה יש היגיון פנימי. ההלכה היא לא רק מערכת שמישהו שהוא המחוקק אמר אותה, ומה שהוא אמר הוא קיים. זה לא רק ברוך שאמר והיה העולם, אלא ברוך שאמר וברא עולם שיש לו מנגנון תפקוד פנימי, שהוא בנוי נכון, שהוא מתפקד יפה, לא מכוח הרצון, אלא מכוח המבנה הפנימי. בעצם מה עושה הלמדנות הבריסקאית? כל הזמן חושפת את המבנה הפנימי ודורשת מההלכה לעבוד. שהמנגנון, שהחלקים השונים שיוצרים את התופעה, גם יתאימו אחד לשני. כן? לכן בעולם של בריסק, כשיש קושייה, זה הרבה פעמים, זה לא בעיה שלי, שאני לא מבין, אלא זה בעיה של מי? זה בעיה של התורה, כי מה אני גיליתי? שהתורה לא בנויה טוב. כלומר, העולם של בריסק הוא טוען, זה כל ההנחה הכי יסודית שלו, שההלכה היא מעין איזו מכונה, סליחה על הביטוי, הקדוש ברוך הוא מהנדס אצלם, שבנה מכונה משוכללת, וכשאני לומד אני מגלה בעצם את התוכניות הסודיות של המכונה, והמכונה הזאת רק תעבוד עם התוכניות כתובות טוב. זה בגדול תפיסת העולם, שלפי זה תמיד יוצא טוב גם את סוגייתנו. אני לא יכול סתם לבוא ולהתחיל להרביץ תקנות על ימין ועל שמאל, כי בא לי. צריך שזה יעבוד עם ההיגיון הפנימי של עולם השבועות. עכשיו, מהו אחד מהרעיונות הכי יסודיים של עולם השבועות, שהוא נקרא כן דורייתא? ששבועה, אני חוזר הרבה לרמב"ן, שלמדנו אותו, שכל הזמן דרש את זה. שבועה יודעת לפעול באופן מסוים, כדי להפעיל, ללחוץ על הכפתור של שבועה, מה אני חייב לחפש? סיטואציה שהשבועה תדע לעזור לו. סתם לזרוק שבועות לכל עבר זה חסר משמעות. או בזיקה לסוגייתנו, שבועה מההיגיון הפנימי של התורה, אני מסתכל למה התורה הטילה שבועה דווקא במודל וקצת, כי נמדע אותי על איזשהו היגיון פנימי. ההיגיון אומר שאני משביע כשיש ויכוח, כשאין ויכוח לא משביעים, כי שבועה הוא מכשיר שמה מטרתו? להכריע ויכוחים. ולכן מה אני חייב לומר לעצמי על השבועה, שהיא אכן תקנת חכמים, היא תקנת חכמים שלא אדם תוקף. אני חייב להגיד שאני מגדיר את המקרה הזה כוויכוח, כי אם אני לא אגדיר אותו כוויכוח, מה שייך פה להשביע? עכשיו, מצד אחד יש פה ויכוח, כי כל אחד צועק כולה שלי, מצד שני אין פה ויכוח, למה? כי כל אחד כבר תפס חצי, כבר הייתי אומר ככה, המקרה מוכרע מראשי, טוב, זאת אומרת, מה אני מקיים? שכל אחד מקבל את החצי שהוא תפוס בו, אז מה הוויכוח? עכשיו, זה טען רב חייא, להגדיר את זה כוויכוח, אני יכול, אם במודל מקצת הקלאסי, הילך היה חייב, כשאני מגדיר הילך, כוויכוח. אם אני אומר שהילך לא מוגדר כוויכוח, אז גם שניים אוחזים בתלית לא יוגדר כוויכוח. אז מה שייך לתקן להשביע כשאין ויכוח? זה נגיד כל ההיגיון של התורה. התורה רק השביע כשיש ויכוחים. בסדר, בגדול, זה רוח הדברים. של התורה יש היגיון, תקנות חכמים פשוט הרחיבו את היישומים. הם לא יאתגרו או לא יחלקו על הנחות היסוד. והנחת היסוד שטוען רבי חייאו, שיש לי צורך בוויכוח. לעומת זאת, מה הטענה של רב ששת, בעקבות רבי יוחנן, שאני משתמש בשבועה לא כדי להכריע ויכוח פה, אלא כדי להגן על מה? על הסדר הציבורי. זכותי לקחת תקנה כדי להגן על החברה. אני חושש כולי מאנשים שתוקפים אחד את השני, זה רבי יוחנן, ולכן מה אני עושה? אני חושב איך אני אחסום. אני לוקח מכשיר הלכתי כמכשיר של מדיניות, נקרא לו. כל העולם המדיניות, שתדעו לכם, היום מאוד מאוד מתווה את העולם המשפט. תקנים תקנות, עושים מחוקקים חוקים, כי יש לנו בעיות חברתיות שאנחנו באים לפתור אותן. הוא כולו אנטי-בריסק, מה שתיארתי קודם. כי מה המדיניות מתארת? בעיות שהמחוקק רוצה לפתור אותן, הוא משתמש בכל האמצעי שיש לו כדי לפתור אותן. מה זאת הבריסקאים אומרים? אני לא מחוקק, אני מהנדס. מה יותר הגיוני בעיניכם? אם הקדוש ברוך הוא מהנדס או מחוקק?
מחוקק.
הוא מחוקק באמצעות מכונה, וגם בעיניי הוא יותר הגיוני שהוא מחוקק. אני מאוד מתחבר להבנת המדיניות, כאילו לצד הפונקציונלי של ההלכה. ההלכה היא מערכת שיש לה יעדים, שיש לה מטרות. היא לא רק מכונות שצריך להכיר את התוכניות שלהם, זה לא פקולטה להנדסה. כן? בגדול קשה לי עם הנוחות הגדולות האלה של בריסק, למרות שאני משתמש בהם בהקשר מסוים. אבל בהקשר הזה של במפגש הראשון ביום שני ציינתי בפניכם, קחו בחשבון שרב ששת הולך עכשיו לקחת את מודל המקצת וצמצם אותו לגמרי. הוא משאיר דיינים בלי כלום. אז מה אתם, קחו בחשבון שמה יש לרב ששת? שבועת הסת, אז לעבוד הם יכולים, כן? ובגדול צריך גם לשאול על היישומים, על המטרות שלי, לא רק לשאול איזה מכונה יש לי. אם היא משוכללת, לא משוכללת, עובדת טוב, לא עובדת טוב. גם צריך לשאול, לשם מה יש לי את המכונה הזאת? נכון. ובגדול, אני מבקש, לא מצינו כל מה שאפשר להגיד על תנא תוניא, אבל בגדול, אני מסכם, התנא תוניא הוא סוף המהלך של פרשנות המשנה. לא שדבר, הגמרא, גם את רב חייא מעבירה לצד של תקנת חכמים. זה בגדול. התנא תוניא, ראינו כאן מחלוקת ראשונים, מה היחס בין התנא תוניא והממרות. אם התנא תוניא הניע את הדיון והממרות נגזרו מהתנא תוניא, או אם הממרות הם הלב והתנא תוניא הוא רק ראיות. עכשיו בכל מקרה, מה שלא יהיה הדבר, הממרות קיימות, וכן אנחנו נעבור עכשיו לממרות. בסדר, כן, תודה.
בהגדרת מה?
לפני שאנחנו מתעסקים בממרות,
כל פעם שמה ושאילתה, איך לקרוא את האלה? החיים לקרוא אותו באיזה תמורה שישהו שלב שני שהיה חיוב שבועה מקודם, השאי פותר או משאיר לשבועה בעינה, או אם אילך זה מהלך של שלב אחד, שאילך חייב לשבועה, וכאילו הרגשתי שכל, שאתה לא יכול לקרוא את הראשונים, כל אחד מתייחס לאילך כמשהו שונה, או כמהלך שהוא רק כתגובה, ואז אתה קורא את זה בכלל, אתה רואה את רב ששת כרבי חייא, כי הוא החדשן, שפתאום יוצא שבועה על בסיס כלום, ורב ששת הוא על דבר פשוט, או שאתה קורא את זה הפוך, שזה שני שלבים, כלומר שהיה פה שבועה, ואז רבי חייא הוא פשטן ורב ששת, אני לא יודע איך לקרוא את הסוגיה.
אתה יודע מה הסיבה שאתה לא יודע איך לקרוא? כי הבעיה האמיתית בסוגיה. המבוכה שלך היא לא כי אליאב לא יודע ללמוד, כי באמת המהלך של הסוגיה הוא מהלך בעייתי. וקצת עמדנו על זה, לא קצת, בהרחבה, ביום שלישי. אני אחזור לעיקר הבעיה. יש פער לא מוסבר בין הממרות של רב חייא לבין התנא תוניא. הממרות מה אומרות? שני דברים שאין ביניהם שום קשר. אתה לא רואה בכלל קשר בין סדר היום, אין קשר במילים, זה מתבקש ללמוד אותם בנפרד. אני הולך לתנא תוניא, אני מגלה שתי בעיות. קודם כל, איך שתי ממרות כל כך רחוקות יצאו מאותו מקור? מה זה כן מלמד אותי? לחפש מה? קשר הדוק, זה בדיוק מה שתואר פה, שתי גישות של כתור ראשונים. התוספות בעצם, בעקבותיהם הרמב"ן וכו', מה הם אמרו? יאללה, נחפש את התן נתונה פה, כי בעצם מדבר על אותו תן נתונה כמו רב חייא קמייתא. ומה זה בעצם אומר אליאב? שמזה ייגזר שגם רב חייא בת רייתא, מה תפקיד ההלך שבו? בדיוק מה שאמרת. ליצור את החיוב, כי מה תן נתונה בעצם עושה? הוא שואל איך הכופר בכל הזה יהפוך ל... תודה מקצת, אז ההלך בא בהקשר שהוא מנסה לייצר את ההודעה. לעומת זאת, אם אני רשי, האסכולה ההפוכה, אז היא כבר, הממרות כבר קיימות, ולכן בעצם אתה נתון כל, מה כל המטרה שלו?
להוכיח.
רק להוכיח, אבל איך משנה שאין בה הלך יכולה להוכיח את ההלך? אבל קודם כל ההלך של רשי הוא ההלך הקלאסי, עם השני שלבים, ההלך רק בא לפתור, הוא לא בא... הוא לא בא לחייב, ואז יש לרשי את הבעיה, אז איך המשנה הזאת מוכיחה אותו? הרי במשנה הזאת אין הודעה, אבל בגדול, המבוכה שלך אמיתית, בגלל שהסוגיה כאן יוצרת חיבורים, שהם פשוט עם פערים כמעט בלתנים לגישור. אז לכן רשי עשה פה את הדברים הפנטסטיים האלה, של עריכות, עם הסבר הריטווה, שהיה בעצם השלב המאוחר, הוא בעצם שלב מקביל, ורק תגיע לסוף, זה מאוד מסובך. אבל הוא מסובך, החומרי גלם של הסוגיה מסובכים. כלומר, איך הגמרא יצרה את המשולש הזה, הוא מאוד מאוד בעייתי, לכן רוב ההסברים לא מספקים. ולכן אתה יוצא מהסוגיה הזאת יותר עם השאלות, פחות עם התשובות. בגדול. בסדר? אני מנציח את השאלה שלך. בואו נעבור לממרה עצמה. בגמרא עצמה, מה אומרת הממרה? בואו נקרא. דאמר רב חייא, מנה לי בידך, ואלה אומר אין לך בידי אלא 50 זוז, והילך חייב. מהי טיימה? הילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי, כן? איך רשי מפרש כמובן את הילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי?
למרות
שזה הילך, אתה עדיין מודה מקצת, אבל איפה הודית במקצת? לא בהילך, אלא הודית במקצת שאומרת 50, כן? בעצם הילך הגוונה שאני לא מקבל את החידוש של רב ששת, כן? כשכאן השאלה היא מהו המקרה של הילך ומה המקרה שלו. אז בואו נעבור על הדברים, האמת שכולם עברו כבר לראשונים בפנים, אז זה מסודר, בסדר? בא רשי, ומה אומר רשי? מה זה הילך? אני קורא, לא הוצאתים והם שלך בכל מקום שהם. כן? לא הוצאתים, יש פה שני חלקים. קודם כל זה לא הוצאתים. מה הכוונה? שהמאות שכאן הן המאות המקוריות. ולא השתמשתי בהם. דבר שני, בכל, הם שלך בכל מקום שהם, כנראה שאיפה הם לא נמצאות? הם כנראה לא פה. הם כנראה פה, כמו לפי רשי, בוא נעשה להבין את המקרה. מדובר באדם שתובע המאות, והמאות, והטוען הנדבע, המאות שיש בידי הם המאות המקוריות שלך, ואני לא השתמשתי בה. שפה בא הרמב"ן ואמר שלדעתו רשי דיבר על איזה מקרה? מקרה של מלווה. למה? כי כל השפה שלא הוצאתים היא שפה שבפיקדון בכלל לא שייך להשתמש בה. מה תגיד במלווה? תגיד בפיקדון. לא הוצאתי, אתה לא אמור להוציא. מה אתה אמור לעשות בפיקדון?
לשמור.
אתה אמור לשמור. לכן בא הרמב"ן ואומר, א', לדעתי מדובר פה ברשי במקרה של מלווה. האמת שמסתכלים בביטוי מנה לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי אלא 50 זוז, זה יכול תיאורטית להתפרש גם על מלווה וגם על פיקדון. כן? כלומר, זה מקרים שמופיעים במשנת שבועות, ממש, מקרה של לקוח במשנת שבועות, פרק ו' משנה א'. אבל הוא אומר, הביטוי לא הוצאתים, הוא... מרמז שדובר על מלווה. שנית, הביטוי לא הוצאתים, אומר הרמב"ן, רומז לסוגיה בקידושין ממזיין. שם במה דנה הגמרא? היית פה כשבאנו קידושין?
כן.
זוכרים איזה משהו? למדנו בשעתו בסוגיה בדף המודבט על המקדש במלווה, ולמדנו סוגיה בדף ממזיין גם על המקדש במלווה. שאלה שעולה שם היא, למה יש אותה סוגיה פעמיים, אחת בדף ו' ואחת בדף ממזיין, ולא מקשרים ביניהם? ובגדול, הכיוון המרכזי שהלכנו פה בשיעורים, ככה לפחות זכור לי היה, שבדבר מדובר שהכסף לא קיים ואתה מנסה לקדש בחוב, חוב עצמו גם שווה כסף. כן, אתה חייב לי 100, אני יכול לתת לי אישה את החוב, מה שמעון, שישלם לה, זה משהו עם ממשות. בדף ממזיין, זה דף וב. בדף ממזיין מדובר על דבר אחר לגמרי. שבנם מלווה לחברו כסף, ולכן הגמרא בממזיין תגיד מי לבל הוצאה ניתנה, מה שהיא לא תגיד בדף וב. בנם מלווה לחברו כסף, ומה הוא מנסה לקדש עכשיו את האישה? בכסף, במטבעות שהוא קיבל מהחבר שלו. שמה זה מי לבל הוצאה ניתנה, או מי ולאו להוצאה ניתנה? שזה אומר הרמב״ם, בולה זה המילים של רש"י, לא הוצאתים. מי ולהוצאה ניתנה, מי ולהוצאה ניתנה, מתפרש בצורה הבאה, איך להסביר סיטואציה של מלווה. מצד אחד מלווה בניגוד לפיקדון, אני נותן לך המעות כדי שתשתמש, לא תחזיר לי אותם, תחזיר לי אחרות. אז אם אני אומר שמרגע ההלוואה כבר, המטבעות הפכו להיות שלך, ומה יש לי כלפיך? שיבוד, זכות, כן. ולכן המטבעות שהם של הלווה, זה נקרא מלווה להוצאה ניתנה. היות והמלווה מראש ניתן לך להוצאה, אז אפילו לפני שהשתמשת במאות, הן כבר נחשבות של הלווה ולא של המלווה. אם אני אומר מלווה לאו להוצאה ניתנה, מה הכוונה? זה לא הכוונה, כמו שפעם אמר בחור בישיבת נתיב מאיר לאבא שלי, כשהוא בחן אותו לישיבת הר עציון, הסיפור שלפני יותר מ-30 שנה, הוא היה מחזור שלי, בדיוק 30 שנה. תפשין ממה לפייטי שמיניסט, למדנו קידושים, הוא בחן מקדש במילווה, אני זוכר אותו חוזר הביתה ואומר, תשמעו מה אמרו לי היום במחזור שלך, חבר שלך, מה אמר לי היום, מילווה לאו להוצאה ניתנה, הכוונה שאתה לווה כסף, אסור להשתמש בכסף. אז הוא אמר לי, שאלתי אותו, אז למה תלווה? בקיצור, הבחור מסכן, אני מניח שהוא לא יתקבל, אבל מסכן, מסכן, הסתובב ככה במעגלים, אבל בגדול, נחזור אלינו, מילווה לאו להוצאה ניתנה, זה לא הכוונה, כל מילווה נועד להשתמש. הכוונה היא שהכסף, כל עוד שאתה לא השתמשת בו, הוא עדיין של מי?
של
המלווה. יש לך זכות בעצם להשתמש במעות שהמלווה נותן לך. ברגע שתשתמש, אז הוא יהפוך לשיעבוד. כן? זה בפשטות המחלוקת. אומרת הגמרא בדיוק בשאלה הזאת, בדף ממזיין, אני עוסק בשאלה, אין אפשר לקדש לא בחוב, אלא במעות. זה תולי בשאלה, מי ולהוצאה ניתנה, מי ולאו להוצאה ניתנה. שהרבן חש שרש"י רומז לאותה גמרא, כן? ואם כך, איך מתפרשים לדברים? שהאדם תובע את חברו המענה, אומר לו הלווה, הנה, המענה של הכסף שלווית לי, הוא פה, לא השתמשתי בו. המעות המקוריות נמצאות פה, זאת הכוונה, לא הוצאתים, והם שלך, זה המעות שלך. רק מה לא אוהב הרמב"ן בהסבר הזה? שלכאורה זה כמו מאן דאמר מלווה לאו להוצאה ניתנה, ולכן אומר הרמב"ן, איך זה יכול להיות? הרי בקידוש עניין זין אנחנו מאמצים איזה דעה? מלווה להוצאה ניתנה. הרמב"ן אומר, תשמעו, זה השפה של קידושין, ולכן הרמב"ן אומר, רש"י דיבר על מלווה. לעומת זאת, באים כבר ראשונים אחרי הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, והם כל כך השתכנעו מקושיית הרמב"ן, שלכן הם בטבעיות, מה אמרו? שרש"י מדבר על פיקדון, כי הם אמרו, זה כל כך משכנע שאנחנו חושבים מלווה להוצאה ניתנה, שלא עולה על הדעת לומר את דברי רש"י על מלווה. אבל הרמב"ן עצמו, אני חייב להגיד, הרמב"ן עצמו צודק שהצליל שלא הוצאתים, מה תגיד על פיקדון, לא הוצאתים? זה מוזר מאוד. דבר שני, חייבים לומר בכנות שבגמרא בהמשך, ובדקתי בכל עדי הנוסח שיש לי בתקליטו, הגמרא בהמשך, בהסבר של רב ששת, אומרת חד משמעית איזה מילה היא משתמשת? מלווה. היא אומרת, היא משתמשת במילה הזאת.
רש"י
אומר
את זה.
מה?
רש"י לא גורס את זה.
רש"י שם לא גורס את זה?
זה חייב את זה, רבי יגיד, זה ממש כתוב שכל מי שכותב את הגרסה שבלי מילה, בדקת המלווה, אז הוא אומר, אז הוא חייב להגיד שזה פיקדון.
יפה, אז אתה אומר שזה לא שמתי לב, אבל דרך אשר כל כתבי היד זה נמצא.
רק אצל רש"י.
אוקיי, אז אולי רש"י, אולי רש"י, ובגדול, המחלוקת של הראשונים היא, צריך להבין, היא הולכת סביב השאלה, האם רש"י כאן מזוהה עם מי ולאו להוצאה ניתנה, או אם זה כל כך ברור שהוא חושב את זה, אז הוא לא דיבר על מלווה. אבל כן, מה שעולה בדברי רש"י, זה שיש לרש"י הבנה מסוימת בהלך. מהי הטענה בעצם בהלך? אתה תובע דבר שאיפה הוא נמצא?
אצלך.
הוא כבר אצלך. אז מה אתה תובע אותו? או בלשון אחרת, לדברי רש"י, בן אדם בא לחבר שלו, בוא נזרום שזה מלווה. אתה אומר, הבאתי לך 100. אתה אומר, מה אתה רוצה? הוא אצלך כל הזמן, למה? עוד לא השתמשתי בו, הנה, לא הוצאתי. אז הכסף הזה בעצם הוא אצלך. אליבא דרש"י, הילך הכוונה שאתה טבעת משהו שזה היה טעות לטבוע אותו. אני לא יכול לטבוע משהו שהוא אצלי. אני יכול לטבוע משהו שהוא אצלך, שאני דורש ממך מה לעשות איתו. לתת לי אותו, אבל אני יכול לטבוע משהו שהוא אצלי. ורש"י סבור שהמקרה של מלווה, וזה בואו נחבר את שני הדברים, אם לא הוצאתי אז זה נחשב עדיין ברשות המלווה, ולכן הוא תובע בעצם משהו שהוא שהוא כבר היה אצלו מההתחלה, הוא היה טעות לתבוע אותו. ועוד חידוש בדברי רש"י, שזה לא דווקא אם עכשיו זה נמצא בחדר ואני אומר לו כך, אלא הם בכל מקום שהם כנראה לא פה עדיין, היות ואני לא מתווכח איתך לכסף, זה רכוש שלך, גם שהוא לא פה, כמו פיזית הוא לא אצלך, אבל היות ואין ויכוח עליו, והוא שלך והוא תמיד היה בחזקתך, אז מבחינתי מה זה הילך עלי בדרשי? שאתה תובע דבר שהוא אצלך, ולכן הילך הוא מתבהר עלי בדרשי שהכוונה שאתה תובע דבר שאתה לא היית אמור לתבוע אותו. ולכן מה אנחנו אומרים לך? התביעה הראשונה שלך נדחית על הסף. מה אומרים לך ידידי הטוב? תתבע בצורה מדויקת. מה בעצם אתה תובע? אתה לא תובע את מה שאני אומר הילך, כי הוא אצלך כל הזמן היה. מה אתה תובע? 50 אחרים בהם אני כופר בכל. אני בדרשי, זה דין הילך של רב ששת. רב ששת בעצם הספרה שלו היא שזה תביעה מראש שמוטעת, לכן באים ראשונים ומציעים עלי בדרשי. ומה יקרה אם הבן אדם לא יגיד שזה המאות של בית עלי, אלא הוא יגיד נכון נכון אל בית עלי 50, קח אותם, שעלי בדרשי גם לרב ששת לכולי אלמה, מה יהיה הדין? שיהיה חייב שבועה. זה לא כלול בדין הילך. למה? כי בוא ננתח עכשיו את הסיטואציה השנייה. מה זה הסיטואציה השנייה? הלוות לי 100 ואני משלם לך עכשיו 50. אני מודה שהתביעה של המאה הייתה תביעה מדויקת. אכן, אתה יכולת לתבוע 100, כי באמת הלוות, כי המאה לא קיימים. גם ה-50 שאני נותן לך, אני מודה שקיבלתי אותם ואני צריך עכשיו לתת לך אותם. כן? ולדעת רש"י, דבר כזה לא נקרא הילך. מה לי בדרשי? הילך זה שאני מראש טוען שהתביעה הראשונית הייתה פשוט לא מדויקת. טבעת משהו שהוא אצלך, אבל אם טבעת משהו שהוא לא אצלך, אין דרך לאפס את התביעה על ידי זה שאני אשלם עכשיו. מה זה? מה צריך להגיד? שאולי זאת הסיבה שמה רש"י יוסיף? למה רש"י יוסיף את הדבר הזה? הדבר הזה הוא באמת בעייתי. מה באמת זה פשוט, אליה, בוא ניקח מקרה ביני לבינך. אני אומר הבאתי לך 100, אתה אומר וואי הבאת לי 50 ונמצאים בבנק, לא, לא, נמצאים בבית בתוך כספת. אני אומר יופי, אבל תבין, נתתי לך אותם כדי שתשתמש בהם, הם לא פה, תכלס הם אצלך, אז יש היגיון שאני מבקש ממך חזרת הכסף שלי? יש, אבל יכול להיות הסיבה שרש"י הדגיש שהם שלך בכל מקום שהם, כדי להסביר את רב חייא. כלומר, בעצם ברש"י יוצא ככה, הוא הדגיש לא את ציטים כדי להסביר את
את רב ששת,
בדיוק. כלומר, רש"י בעצם כנראה סבור שבמקרה שאתה מנסה לשלם משהו שהיה לגיטימי לתבוע אותו, רב ששת לא היה אומר את דבריו. רק תביעה מראש מוטעת. מצד שני, אם התביעה מראש מוטעת, אז איפה יבוא לעולם רב חייא? מאיפה רב חייא הוא לא מבין שזה נכון? התשובה היא שהם לא פה. ולכן בעצם המחלוקת היא כזאת, מה נקרא לתבוע? או מהי תביעה לגיטימית? לפי רב ששת, תביעה לגיטימית היא דבר שיש לגביו ויכוח. כלומר הייתי נתחיל אחרת ברב חייא, זה לגיטימי לתבוע ממון שאתה צריך ללכת ולהביא לי אותו. לעומת זאת, לפי רב ששת, זה לא נקרא תביעה. כי אני מסכים איתך, אני משתף פעולה איתך, אני בשמחה מביא לך את זה, זה פשוט קיים. לפי רב ששת, זה שיש מרחק ביני לבין הממון, שהוא אצלך לא הופך אותו למה? כן, הוא לא הופך
אותו. המאירי אומר שההילך זה רק במקרה שהוא באמת אין לו בעיה לבוא ולקחת את זה, כלומר שזה
נכון. אבל עדיין זה לא פה, עדיין זה לא פה.
כן, אבל זה לא תליחה, הוא אומר שזה באמת מאוד פשוט, הוא אומר אם יש תליחה זה כבר לא הילך.
אני מקבל, ועדיין ברש"י מסתבר שאם יהיה מקרה כזה, הבן אדם אומר, הנה פה על השולחן נמצאות המאות של בית עלי ולא הוצאתים, יש רגליים מאוד חזקות להניח שגם רב חייא יודע בזה, כי הנה המאות שלך לא הוצאתים, הם אצלך. אבל אם הם אצלי, פה בדיוק המחלוקת, האם לבקש ממך להביא לי את משהו שלי ואתה מסכים גם להביא לי אותו, אתה גם מסכים להביא, האם זה נקרא לתבוע או לא? זה מה שעולה בדברי רש"י. אבל לפי דברי רש"י אם אתה רוצה לשלם, פה לא שייך אילך בכלל, כן?
זה מספיק גם את הגרסה של רשי, שהוא אומר בהמשך, ולא מבין את זה, לא מבין את זה, הוא שם לדעת רב, מי שלא מבין את פה, זה כלומר דעת רב ששת. אני דקמוד אליהם גבל, אל ביתנו בעיניי, אל כמובן דעה כיתה עודמי. כלומר, ברגע שאני מודע שזה קיים, בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא עושה על כולם. גם על
הרגיעה, כמו המחלוקת היא...
אני שומעתי זה כאילו זה בעיית שלי.
המחלוקת היא האם הדבר הזה נקרא דבר שאפשר לתבוע אותו. לפי דעת רב ששת,
זה כאילו
כבר קיבלת אותו. ולכן זה כאילו כבר קיבלת, אין מה לתבוע. אין מה לתבוע, לעומת זאת, לפי רעשיות וצריך להביא אותו, יש מה לתבוע. המחלוקת היא האם יש מה לתבוע. כן, מה אתה אומר?
לפי רעשי ורב ששת נראה כאילו, זה נחשב כאילו זה בידיים שלך, זה לפניך.
מצוין. זה יסוד המחלוקת. כן, לעומת זאת, מה קורה בשאר הראשונים? שאר הראשונים אומרים, מוריי ורבותיי, זה לא נראה לנו בכלל. למה? אני חוזר. מלווה שלא הוצאת את הכסף, אנחנו מכריעים במסכת קידושין שמלווה להוצאה ניתנה, ולכן במלווה אין מה להבדיל בין השאלה אם המאות השתמשו או לא השתמשו. זה אותו דבר. או בלשון אחרת, מלווה הוא תמיד דבר שאפשר לתבוע אותו. תמיד אפשר לתבוע מלווה. אי אפשר להגדיר מלווה כדבר שאין מקום לתבוע. אם רשי צודק, באיזה מקרה? ובו בעצם באים הראשונים האחרים, והם בעצם באים ומייצרים שני סוגי הילך. ובשבוע הבא נראה איזה מחלוקת ראשונים, האם לקבל את זה. היום אנחנו נראה את הראשונים על הדף, שהם כולם זורמים ששני סוגי הילך בעצם. וקודם כל הם אומרים, במלווה לא עולה על הדעת דברי רשי. אם דברי רשי עולים על הדעת, באיזה מקרה? בפיקדון. בפיקדון הם אומרים רשי צודק, ופה על הדף אומרים הראשונים, הרשב"א היחיד שמציין שהרייבד חולק. אז בשבוע הבא נביא לכם את הרייבד. הרייבד הזה מופיע בכמה מקומות, האמת היא שהוא די מסובך, אז אני אשתדל לשמור עליכם שלא תקבלו סחרחורת. זה מסוכם הכי טוב, אני כבר אומר לכם, בספר התרומות, ספר של תלמיד של הרמב"ן. ובגדול רוב הראשונים אומרים פיקדון זה הילך אפילו אם הוא לא נמצא פה, בדיוק הרכיב השני, אפילו בלשונם קיימה באגם. כן, מה ההוכחה המרכזית שלהם? אתם כבר יודעים שהגמרא בעמוד ב' תביא הוכחה משומרים, מרמי בר חמה. והגמרא בהמשך תטען שכל מקרה של פיקדון הוא הילך. שואלים הראשונים, אבל אם בפיקדון אני אבדיל בין אם הוא נמצא לפניי או לא נמצא לפניי, אז למה הגמרא לא תרצה? מדובר ברמי בר חמה שהחפץ לא נמצא לפנינו. מזה רצו רוב הראשונים, למעט הרייבד, להכריע שבפיקדון תמיד הוא הילך. מה לכאורה ההסבר? ההסבר הוא מה שהסברנו ברעשים. מה זה הילך בפיקדון? מה זה הילך בפיקדון? שמראש, מה אתה תובע דבר שהוא נחשב אצלך? וכאן יש איזושהי הנחה שפיקדון זה דבר שתמיד נחשב בחזקת מי? בחזקת הבעלים. שאני חוזר, זה פיקדון שהשומר מסכים להביא לך. לא מדובר פה על שומר שאומר מה פתאום, הוא אומר את מה שאתה טוען שנתת לי, אני מביא לך אותו עכשיו, אתה יכול לגשת אליו. היות וזה כך, זה ההלך הראשון. ההלך הראשון אומר שאתה לא יכול לתבוע אותו, לכן הראשונים האלה לא דורשים שבפועל תיתן אותו עכשיו. כלומר, הם בעצם מיישמים את העיקרון של רשי בפיקדון. אני אומר, הרייבד יחלוק על זה. הרייבד, נראה, הולך להגיד שפיקדון באגם לא נחשב אילך. למה? לך תביא אותו. הוא לא פה, עד שלא תביא לי אותו, אין מה לדבר. אבל רוב הראשונים מאמצים שיש סוג של אילך שנקרא, אתה לא יכול לתבוע ממני משהו שהוא בעצם נמצא אצלך, וזה נקרא להיות אצלך, ולכן תתבע רק את מה ש... אני לא מביא לרשותך, מה שלא עומד לרשותך, ובזה אני אכופר בכל. לעומת זאת, מה קורה במלווה? פה הם באים ומחדשים, שיודע, במלווה לא שייך בכלל לסיטואציה לדעתם הזאת, כי הוא תמיד נחשב להוצאה, במלווה זה דין אחר. במלווה בא בן אדם ותובע אותך, ואתה מוציא כסף ומשלם לו על אתר. זה ההלך שברשי לא קיים, הם במלווה מציעים אותו. כן, מהו ההלך הזה? הוא בעצם דין אחר. הדין אומר, נכון שהיה זכותך לתבוע את כל המנה, כי אתה הלוות לי כסף, והכסף שלך לא נמצא פה, אז זכותך לתבוע אותו, כי מי ולא הוצאה ניתנה, אבל בזה שאני שילמתי לך בפועל, לא מספיק בכל מקום שהם, שמתי לך על השולחן 50, מה זה בעצם עושה לתביעה שלך, של חצי מהתביעה שלך? גרמתי לה להיסגר, להיגמר. ולכן בעצם מה, מה עשיתי? אני מחייב אותך לטבוע מחדש. ועכשיו כמה אתה תטבע? אתה יכול לטבוע 50, ב-50 אני הכופר בכל. בעוד שההלך הראשון בפיקדון, ההלך של רשי בכלל, זה ההלך היחיד שיש לרשי, הוא הלך שאומר, אתה מראש התבלבלת בתביעה שלך, כאן ההלך אומר, אני יוצר נתון חדש בשטח, אני פורח חלק מהתביעה שלך, ומחייב אותך לטבוע מחדש. זה הלך אחר לגמרי, והרבה יותר מחודש. הוא הלך, ופה יותר קל להבין את מי אליה, מה זעקת קודם, את זעקת רבחי, אמר רבחי, אתה לא יודע, אז מה התשובה? שההלך הזה של רבחי, הרבה יותר מובן פה שיטת רבחי, רבחי בעצם אומר, בוא נסביר את יסוד המחלוקת בדינו, כלומר, בהלך הראשון שיטת רש"י, איך הוסבר, המחלוקת הוא האם חפץ שלא נמצא
פה,
האם אני יכול להגיד שאתה יכול לטבוע אותו או לא. אז רבי חייא אומר, אתה יכול לטבוע אותו, ולכן אתה נחשב מודה במקצת. רב ששת אומר, היות וכמאן דנקית, היות ואני מוכן להביא לך, ובעצם אני לא רב איתך. אז אתה לא יכול לטבוע אותי על משהו שבעצם הוא אצלך, תקבל אותו מחר, אל תדאג, זה כבר בא אליך, כן? אז היסוד המחלוקת הוא, האם זה נקרא לטבוע דבר שלא נמצא פה. לעומת זאת, במקרה כאן, הרי אתה בפועל פורע לו 50 על המקום, הוא מקבל את הכסף. לכן צריך להגדיר אחרת את יסוד המחלוקת. יסוד המחלוקת הוא לא האם לטבוע להביא לי דבר שאין לו לוויכוח, נקרא להתווכח או נקרא לטבוע, אלא צריך להגדיר אחרת. האם אני הולך אחרי התביעה המקורית ואומר, אתה יכול לפרוע חלק ממנה, ואני עדיין תובע מכוח התביעה המקורית, זו שיטת רבי חייא, או האם אני אומר, ברגע שאתה פורע, אני אומר לך, אז נסגר החצי, ועכשיו אתה תטבע מחדש. בגדול זה נראה הסבר הדין השני של הילך, כפי שהוא מופיע באותם ראשונים, שהוא במילווה שאתה פורע חלק ממנו על המקום. כן, אליה, במה שאתה רוצה להגיד משהו? בסדר. עכשיו בא למור, בוא, כן, בבקשה.
זה משהו מהריץ
הזה. סליחה?
זה משהו מהרשב"י.
לא הבנתי.
כאילו, הוא
עושה
זה כמו דמית, לפי רב ששת.
לפי רב ששת, במתמטיקה היא מאוד פשוטה. רב ששת אומר, ברגע שפרעתי חצי, אז עכשיו אתה צריך לתבוע מחדש 50. ב-50 אלא אני כופר בכל. לפי רב חייא, מה אני אומר? אתה תבעתי 100, ושילמת חלק מה-100, ועכשיו אני ממשיך לתבוע את ה-50 שהם חלק מה-100. זה בגדול המחלוקת. מה שעדיין צריך להסביר יותר, ורק נראה קודם את בעל המאור, זה מה יכול להניע את העמדות. כבר הגדרנו טכנית איך כל אחד קורא את המצב, עדיין לא הסברנו מה עומד בשורש הבחירה לנתח את המצב בצורות האלה. כן, רק לפני כן בואו נזכר בבעל המאור. זוכרים את בעל המאור? בעל המאור קרא את כל התנא תונה, שהתנא תונה בכלל לא טען שיש הילך במשנה, בניגוד לרש"י שניסה לטעון, ומחקתי אותו. רש"י ניסה לטעון שיש הילך במשנה, נכון? לפי בעל המאור, התנא תונה אף פעם לא טען שיש הילך במשנה. למה טען התנא תונה? כשיש בעיה בהילך, שיש גם במשנה. מה הבעיה הזאת? האם האנשים האלה נחשבים נחשבים כמתווכחים או לא? כן, רב ששת, מה אמר לעצמו? היות והוא מוכן לשלם, הוא נחשב כלא מתווכח איתך. ואילו רבי חייא אמר, לא, היות והוא עוד לא הביא, אז אנחנו עדיין נחשבים כמתווכחים. לפי מה שניתחנו עד עכשיו, רש"י, מושא הראשונים, שני הדינים בהילך, למי בעל המור מתחבר? לאיזה הילך? להילך של רש"י. הילך של רש"י. בעצם היסוד של המחלוקת הוא האם זה שחפץ לא נמצא פה, אבל אני מוכן להביא לך אותו, האם זה נקרא שאני יכול לטבוע אותך עליו. בסדר? בגדול, בעל המור נראה כמו רש"י. פה כדאי לשאול, לנסות להבין, האם אנחנו יכולים יותר לחדור לעומק העניין ולהבין את המחלוקת הזאת. מגדר, יש פה שני דינים בהלך, שתי תפיסות למדניות של מה קורה בהלך, ושני הסברים בעצם, אז על מה הם התווכחו. אבל עדיין, איפה השורש לדבר? כן, דביר.
אפשר לחלק את זה ככה, בעל המור ברש"י, בניגוד לשאר הדעות שאומרות שיש לנו מקרה, אוקיי, והשאלה היא עכשיו, מה הדין במקרה הזה, כלומר, רבי חייא סובר במקרה הזה וזה, דין ככה, רב ששת סובר דין ככה, בעל המור ברש"י חולקים במקרה. כלומר, לפי רבי חייא, לפי רש"י, כאשר אני אומר, זה נמצא איפשהו, לפי רב ששת, זה לא נחשב בעיניים שלו ופטור, לפי רבי חייא, זה לא נחשב בעיניים שלו וחייב.
כן.
ולפי בעל המור הוא מחלק את זה, כאשר אני מסכים להודות, זה נחשב שפרעתי או לא מסכים שפרעתי. לעומת שאר ראשונים שחולקים לא מה קרה, אלא מה הדין במה שקרה. ובחלוקה עצם מקרה. איך אתה מפרש את המקרה?
לא לגמרי הבנתי, אתה מוכן...
רב שחר חלק את זה ככה, בעל המור וברש"י, אוקיי, הדין ידוע כביכול, השאלה היא מה קרה פה.
נכון. מוסכם על כולם
שכאשר
שאם החפץ אצלך אין לך זכות לתבוע, אם הוא לא אצלך זכותך לתבוע. השאלה היא האם חפץ שהוא לא אצלך פיזית אבל מוכנים להביא לך אותו והוא קיים, האם זה נקרא אין זה נקרא הוא אצלך או לא, אבל כמו אם הוא אצלך ברור שאי אפשר לתבוע, אם הוא לא אצלך ברור, השאלה האם זה נקרא שהוא אצלך.
למה
זאת שער הראשונים?
ברור שזה אצלך, השאלה אם נחשב
שפרעת
או לא
נחשב שפרעת. האם זה נחשב שפרעת חלק מהתביעה המקורית, או האם זה נקרא שעכשיו התביעה המקורית מחזירים לתביעה שתתקן את התביעה שלך ותתבע מחדש, כן? עכשיו בגדול אני חושב שכדאי לשקול כשלומדים את הסוגיה של אילך אחרי בירור עקרי השיטות, כן, בעצם הגדרנו פה יסודית שתי תפיסות מה מתרחש באילך, כדאי בגדול לשאול האם יש איזה קשר לכל מה שלמדנו ברבחי הקמאית על היסודות שמחייבים את שבועת מודל המקצת. לאור התפיסות השונות של מה מחייב שבועת מודל המקצת, לשאול האם הן יכולות להקרין על השאלה האם זה נקרא הודעה במקצת. כי בעצם נראה בפשטות שמה המחלוקת, האם מקרה של אילך מוגדר ככופר בכל או כמודל המקצת. האם אפשר לקשור את זה לאותן תפיסות יסוד, ולפחות אחד מהראשונים, המאירי, שהזכרתי אותו בעל פה, ראיתי שהרבה הסתכלו בו, המאירי בגדול חיפש את הקשר הזה. כלומר, המאירי אמר לעצמו, השאלות שמוקרנות באילך, אני כדאי ללמוד אותם על רקע ממרת רבה, ועל רקע מה שחשבתי לעצמי, על מה יכולת היסוד שמחייב שבועת מודל המקצת, כן? שכן, מה הציע מאירי?
זה לא, כי זה לא
השתמעות. יפה, אז בוא נראה, מה מציע מאירי? אז אתה כבר אתה קופץ לסוף, בוא תגיד קודם כל מה מאירי טוען.
אני מוכר את הסוף, וקפץ
לי. אוקיי, המאירי טוען שמקרה של אילך, אנחנו לא מתרשמים שיש פה ניסיון להשתמטות. לא מתרשמים להשתמעות. בואו נראה בגדול את השלבים של המאירי. תראו לכם שאבא של אורי בר יוסף שהוא עורך דין, נמצא לדבר איתו כבר ביום שני על ההלך, הוא ישר ירה את המאירי בלי להכיר את המאירי בפנים. כמו עורך דין הוא אמר לי, מה ברור שבן אדם הזה הוא אמין, הוא מביא את החבר, הוא בכלל לא נמצא פה במחלוקות או בוויכוח. אז בואו אני אסביר קצת את הדברים. המאירי קודם כל מניח ששבועת בדי המקצועת אני משביע אותה על רקע חשד של השתמטות. מה זה בעצם אומר? זה אומר שעומד לפני בן אדם שאני חושב שהוא בן אדם שמגמגם. אני מפרש לעצמי את ההתנהגות שלו, שמשהו יש פה, הוא מסתיר משהו, אני רוצה לחשוף את הדבר הזה כי ההתנהגות שלו מאוד מחשידה. כן? זה מתחיל בזה שהוא מודה בחלק מהתביעה. כלומר, קודם כל הוא מודה שהיה משהו, שתה הלוואה, ולכן אני אומר לעצמי, רגע, אז למה יש פער ביניהם? זה מעלה איזושהי סברה חזקה שאולי הוא הסתבך כלכלית והוא לא, אין לו כסף, אבל לא דבר, הוא גם לא מביא את הכסף. כלומר, תבינו בעצם את המהלך, אבל למה זה גם הודה בחלק והוא גם לא מביא את מה שהוא הודה. אז מה אני אומר לעצמי? כנראה שהבן אדם הזה יש לו בעיה של מזומנים, של תזרים מזומנים, אז אני עכשיו הולך להשביע אותו. אבל אומר אמירי, שבא בן אדם ומביא לך את הכל, אתה אומר לו תביא, אז הוא אומר רק הוא לא שואל כמה, כי הוא טוען שהוא יודע כמה, אבל הוא פותח את הארנק שלו ושם לך על השולחן, כן? עכשיו, המאירי לא אומר שהסתכלתי בארנק וראיתי שאפילו יש עוד כסף בארנק, כן? אבל בגדול, המאירי אומר, ההתנהגות שלו לא נראית התנהגות של
משתמט.
של משתמט. זה בן אדם שלא נראה שהוא מנסה לנתק מגע, שהוא בורח מאיתנו. זה בן אדם שפשוט שם את האמת שלו על השולחן. בעצם המאירי טוען, ההתנהגות שלו נראית כהתנהגות שדומה מאוד בממת רבה, לפי אחד מהפירושים, דומה מאוד להתנהגות של שכופר בכל. הוא אדם שלא עושה רושם שהתחמקות. זה אדם שעושה רושם שהוא יורד את הצד שלו במקרה. ולכן היות והוא יורד את הצד שלו במקרה, זה לא, אני לא רואה לנגד עיניי את המודל המקצת. כלומר, אם אני אחבר אותו עכשיו למחלוקת איך שהסברנו, תבינו ששני רבדי הסבר, אבל אחד מקרין על השני. רובד אחד היה רובד הבריסקאי הטכני, שמה הייתה המטרה שלו? להגדיר, אתה כן את המתמטיקה, אתה כן מודל המקצת או לא מודל המקצת. אבל בין היתר, הבחירה שלי איזה נוסחה מתמטית, כלומר, איך לתאר את המקרה, יכולה להיות תולדה, יכולה להיות תוצאה של ההגדרה שלי של מה זה בכלל מודל המקצת. מודל המקצת של המאירי זה אדם שמשתמט, אדם שההתנהגות שלו היא התנהגות משתמטת. אדם שהתנהגותו היא השתמטות, הוא לא מביא כסף, הוא לא משלם, נראה שהוא מרוויח זמן, נראה, זה ככה נראה. האדם הזה הוא מודל המקצת, אבל אם בא לי אדם והוא עובר הילך, אני אבחר בהגדרת המקרה, כמו רב ששת, כלומר אני אבחר להגדיר שהוא סגר חצי מהמקרה ועכשיו הוא כופר בכל מקרה אחר, מהסיבה הפשוטה שהוא לא נראה לי כמודל מקצת, יש לו דינמיקה שכופר בכל, אז אני אגדיר אותו ככופר בכל. אם לעומת זאת, אמירי לא אומר את זה, בוא נשלים אנחנו, אם אני לא בונה את כל שבועת מודל מקצת על השתמות, ההשתמות היא באה מאמיגו, באה ממקום אחר, ופה כבר ראינו כמה דרכים להסביר את זה. אפשרות אחת הייתה להגיד התוספות גזירת הכתוב, בסדר, אני לא יודע, אי אפשר לעבוד עם זה. אבל בוא ניקח את התוספות בכתובות שהרבה עבדנו עליו, רגליים לדבר. שמע בעצם תואלים התוספות, ברגע שאני מגלה שהיה פה סיפור בין היהודים האלה, ואני מגלה שהם מכירים אחד לשני, היחיד שאני לא משביע זה אחד שאומר לא מכיר אותך, no case. ברגע שאנחנו מכירים, אנחנו משביעים. נו, מה יותר מסתבר להגיד על הילך? הם מכירים, הייתה צביעה, במיוחד ההילך של מיל ושל הגאונים, לא ההילך של מיל ושל רשי, כן? ההילך של המיל ושל הגאונים. מה, זה לא יותר מסתבר לומר שאני יכול להגיד בוודאות, הייתה ביניהם הלוואה, היה ביניהם משהו שכדאי לי להמשיך לברר? אם אני מדבר בכיוונו של הרמב"ן, אני רוצה להזכיר אותו עוד פעם, הרמב"ן שבנה על הנתון של השתמות, אז אני חוזר למירי, נכון? ואני חוזר לדעות שראינו על לוח, מה בגדול, יכול להיות שחוץ מהצורך להגדיר משפטית האם האדם הזה כופר בכל לא, זה מושפע מאותן שאלות ראשוניות שעלו בלימוד רבה. אם הכל בנוי על רגליים לדבר, יש פה רגליים לדבר. סליחה, גלגול שבועה. אם זה בנוי על כך שאני מזהה פה שהיה מקרה, מקרה בוודאות היה. למה שאני לא אשביע? אז אני רב חייה. אני אבחר לתאר את המציאות ההלכתית כמעין מציאות של מודל מקצת. לעומת זאת, אם אני מחפש השתמות, אני אגיד, זה מה, המקרה הזה יכול להיות מנותח, שאין פה השתמות, הוא לא נראה לי השתמות. בסדר, עד כאן בגדול הפתיח של אילך. אני רוצה לסכם. ראינו כאן מחלוקת ראשונים, קודם כל מה המקרה. עכשיו יש גם מחלוקת ראשונים איך לפרש את רש"י. המחלוקת היא בעצם היא מאוד פשוטה. רש"י פה אומר משפט שמצד אחד נראה ברור, הרמב"ן נראה שזרה ממה שרש"י לכאורה אומר, מצד שני הראשונים התקשו לקבל אותו בגלל הגמרא בקידושין שנראה שמכריעה אחרת, ולכן הרמב"ן אמר רש"י קשה לי, ואילו מה אמרו הראשונים האחרים, רש"י לא התכוון לזה. בסדר? אני יכול להגיד אישית דעתי שרש"י התכוון לזה, והמילים האלה לא אומרים על פיקדון. בסדר? ולראשונים, רוב הראשונים דחו את דברי רש"י, בעצם ימצאו אותו בפיקדון, בעצם לפרק עלו שתי תפיסות של על מה מדבר הילך. לרש"י יש רק דין אחד של הילך, שהתביעה שלך מראש הייתה תביעה מוטעת. לעומת זאת, לפי הראשונים האחרים, את זה אני אומר, בפיקדון, הרוב הראשונים, כאמור, חוץ מהרייבט, שאומרים פיקדון זה אפילו קיימה באגם, מה ההסבר? ההסבר הוא שהתביעה מראש לא הייתה מוצדקת, ולכן לא מפריע לי שלא שילמת בפועל. כאילו, אני אחזור, הבסיס מה אני תובע ממך לתקן את כתב התביעה, הרי לא פרעתי. התשובה היא, זה לא קריאה לתיקון כתב התביעה על סמך פירעון, זה קריאה לתיקון כתב התביעה על סמך זה שהוא טבע דברים שאין סיבה לתבוע אותם. מה אתה תובע דברים שהם בעצם אצלך?
לא, זה רשי.
אני אומר בפיקדון, זה ההסבר של הראשונים. הם משתמשים ביסוד של רשי כדי להסביר את פיקדון. שם הדין של אילך אומר לפי רב ששת הוא שאתה טבעת בטעות דברים שהם בעצם אצלך. לעומת זאת, במיל ועזרה שהיא נזקק להגיד הכסף בהן, הראשונים האחרים אמרו לו, אפילו אני פורע, אי אפשר להגיד שלא היה יסוד לתבוע את זה, ברור שהיה יסוד. פה חייבים להניח שיש עוד סוג של הילך, דין אחר של הילך, סוג של הילך שאומר שאני יכול למחוק חלק מהתביעה על ידי פירעון עכשווי. כאן ודאי שהתביעה המקורית הייתה מוצדקת. ואז השאלה שאולי היא שאלה אחרת.
לא, אז כאילו למשל ראשונים קוראים את הילך בפיקדון ובמיל ובשתי תארים שונים כאילו?
עוד פעם?
כאילו שער ראשונים קוראים את הילך בפיקדון ובמילך ובמיל וכשתי פעולות שונות בכלל שאלה.
זה מה שאני נוטה לומר. היות ובפיקדון הם מוכנים אפילו קיימה באגם, ובמיל והם דורשים פירעון בפועל, אז מסתבר שההילך פשוט הוא הילך אחר. ההילך בפיקדון הוא אומר מראש לא יכולת לתבוע, וההילך במין ואומר אני מוחק, אני מוחק. הצד השווה הוא שיסוד שיטת רב ששת הופכת להיות בסופו של דבר שאני כופר בכל. לדבר הבחייה מה הצד השווה, היות והתביעה המקורית הייתה היא קיימת, היא מוצדקת, לכן אני עכשיו מודה להם קצת. בסדר, מה שבעזרת השם נתקדם בתחילת שבוע הבא, אנחנו, אני רוצה להשלים לכם רק במקצת את הקשת של מה נקרא הלך מבחינת המקרים. כפי שאתם רואים, ההגדרה של מה נקרא הלך משפיע גם על ההסבר של הלך. כלומר, זה שני דברים שהולכים ביחד. אם הלך הוא מיל והוא פיקדון, בעצם מקרינו לשאלה מה ההסברה של הלך. בסדר, אז אני חייב לכם את בעל המאור והתראי ויצא קצת השלמה, ואת רוב המאמצים בשבוע הבא נקדיש לראיות. שאני רוצה רק לסיים משהו קצר פרשת שבוע. משהו, בסדר. אחרי קריאת ים סוף ואחרי שירת הים, יש לנו פרשייה שחזל ראו אותה כבסיס לתקנה של קריאת התורה. וירחו בבני ישראל במדבר שלושת ימים ולא רצו מים. כן? מה אומרים חזל? אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. עמדו החכמים הזקנים שבדור תקנו קריאת התורה. איך אתם מבינים דרשה כזאת? זה לא ברור שהם היו ברמת הפשט פשוט צמאים? זה לא ברור שהם היו צמאים, שמים זה מים, כאילו וסר, כאילו.
מה שמבין
זה נשאר דרשות.
יפה, אז אני בעצם שואל אותו דבר על שאר הדרשות. האם שאר הדרשות הם סתם חכמים יכולים להלביש מה שבא להם? כשהייתי תלמיד בישיבת בית ספר חנן, שנה אחת למדתי אצל סבא שלי בישיבה באוניברסיטה, אז היה שם, קוראו לזה הסמודה דרי, יודעים מה זה? כאילו מסע התמדה באדר. היה איזה ראש ישיבה אחד בישיבה שכתב בשלטים ענקיים, בשנה שהייתי שם הוא גילה את המחשב, אז הוא תלה שלט על כל הבית מדרש שעשו לו כזה בדפי מחשב עוד עם הסיכות, זוכרים את זה? עם הדפים שהיה כתוב ככה, מי שנכנס לאדר מרבים בשמחה, אין שמחה אלא תורה, אז באדר לומדים תורה ביותר התמדה. כן? תראה, אני יכול להגיד על כל דבר, אין. השאלה היא האם באמת הדרשות האלה הן סתם שרירותיות, הן... אז כאן אני רוצה להציע איזו טכניקה שלמדתי מהרבי יואל בן נון בהקשרים אחרים, שהרבי יואל הרבה מאוד עובד על הדרשות של חכמים, ואחד מהדברים שהוא מנסה לשכנע הוא שצריך כמו היפרלינק, כשנותנים לך איזה הפניה לפרק, צריך לפתוח את כל הפרק ולקרוא את כולו, לא רק להסתפק במילה הבודד, אלא בהקשר. אני זוכר שיעור ששמעתי ממנו שמוד הרשים אותי, אברהם אבינו תקן תפילת שחרית, מה בברכות דף חווה ועמוד ב', שנאמר ויעמוד אברהם, ואברהם עודנו עומד שם, ואין עמידה אלא תפילה שם, לא פנחס ויפלל. אז אבי עולם אמר בצלק, תפתחו את בראשית פרק י' ח', שם אברהם עומד, מה אברהם עושה בפרק הזה? כל הדיבור עם הקדוש ברוך הוא על סדום, מה זה אם לא? אם לא תפילה. עכשיו בהקשר שלנו, בוא נקרא את הפרק כולו, שבני ישראל צמאים, ודאי שפשטי הדברים הם, שמה הקדוש ברוך הוא נותן להם?
מים.
כי הם רצו מים, זה ברור. ואין סיבה להפקיע את הדברים האלה, וגם המדרש דומני לא מנסה להפקיע את זה. אלא מים, כשאנחנו מסתכלים חוץ ממים, חוץ מהאורי השם עץ, והוא ממתיק את המים, יש שם עוד דבר. מה עוד הוא פונה עליהם? ויאמר לפני כן, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, אני השם רופאך. מה בעצם נאמר כאן? מה זה אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, ואזנת למצוותיו, אם לא? לא קראת התורה. אם לא קראת התורה, באו חכמים ואמרו, אם בתגובה למים האלה מקבלים ואזנת למצוותיו, כנראה שגם הצימאון למים היה קשור במה? בצימאון כנראה להאזנה למצוות. כן, או בלשון אחרת, אם יש שתי תגובות, אני רשאי לדרוש שהיה צמא כפול. לא שהצמא של חז"ל באה להפקיע את הצמא הפשוט, אלא היה צמא כפול. לכן התגובה הכפולה. אם נשאל מה הקשר בין שתי עצמאות, אז דומה שיש פה נקודה יסודית ופשוטה לחיים, שזה אולי דבר שכדאי לקחת. כשאנשים במדבר ואין להם מים, זה מוצדק לגמרי, מה לעשות? להגיד אני צמא ולבקש מים, זה ודאי לגיטימי. אלא מה? יש יותר מדרך אחת לבקש. והרבה מאוד הצורה שבה אתה מבקש, ממה הוא נגזר? מהאופי שלך, מהאישיות שלך, ממי אתה. ואם אתה טיפוס בעל אופי מסוים, אתה תדע לבקש נכון, ואם אתה מהאופי הלא נכון, אתה גם תדבע ותצרח בצורה שהיא לא נעימה. באיזשהו מקום, זו אחת מהשאלות הגדולות של כל תחילת המסע שישראל במדבר. לא עצם בקשת הצרכים הלגיטימית. בעצם נחשפים ביציאה למדבר לפגיעות האנושית, כי הם יצאו מהציביליזציה לארץ צייה וצלמוות, ומה הם בעצם פוגשים? צמא, רעב, ומה הדבר השלישי שהם פוגשים? בעיה של ביטחון, מלחמת עמלק. כן, תחילת המסע במדבר, שבחצי השני פרשת בשלח, הוא בעצם מוריד מעליהם את כל ההגנות האנושיות וחושף אותם. מה שהם אמורים בעצם ללמוד הוא שהמענה לצרכים האנושיים האלה בא מידו של מקום. בעצם המבחן הגדול, וזה גיטימי לגמרי להגיד, אני רעב, אני רוצה לחם. אבל השאלה הגדולה היא, איך אתה מבקש? בעצם מה שהתורה אומרת, התשתית של החיים צריכה להיות שאתה בונה את זה על חוק, על משפט, על סדרים חברתיים, על יצירה נכונה של היחס בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ועל בסיס זה אתה צריך ללמוד לתת. בעצם התורה, בעצם מה שהיא מנסה ללמד, הוא לא רק לתת מים, אלא גם ללמוד איך לבקש מים. מה צריך להיות התשתית של הגישה לעולם הביולוגי? שערה האחרונה בהקשר של הפרשה הזאת, סבא שלי העיר באחד מהשיעורים שלו על כך שקריאת התורה בפרשה הזאת לא יכולה להיות קשורה למצוות תלמוד תורה, מהסיבה הפשוטה שזה לפני מתן תורה. ובעצם הבעיה של העצמה לתורה, הוא תיאר אותו, הוא לא פונקציה שיש מצווה, אז אני צריך ללמוד, צריך לקיים אותה. הזיקה לתורה בעצם מבטאת יסוד רוחני באדם, מבטאת מצב נפשי, מבטאת מצב שבו האדם נמצא. בן אדם שהוא בלי תורה, כמובן, הוא בן אדם בלי רוח, בלי ערכים. בן אדם שהוא, בלשון שלו, כמעט כחיית השדה, כן? זה צורך בסיסי שקיים, הוא מטרים את המצווה. כאילו הייתי אומר, זה תדעו, זה פה כל התורה שלי אתה נמצאת. אתה לומד תורה לא רק כי לקיים מצווה, אלא תורה נתפסת כדרך חיים. תורה נתפסת כהצורה שבה אתה חווה את העולם ומתבונן בה. ולכן כביכול הייתי אומר, הפוך, זה לא שבגלל שיש מצווה תלמוד תורה, אז לכן לומדים הרבה תורה, בגלל שתורה הוא דבר תשתיתי, אז לכן הוא בא לידי ביטוי במצווה. וכביכול הכמיהה לתורה, הכיסופים לתורה, הם מטרימים בגדול את... הם מטרימים בגדול את המצווה ללמוד. עכשיו אנחנו הולכים לאוכל, בוא נראה איך נעמוד בתור, בסדר? אוקיי, בתיאבון, שבת שלום.